לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. כוחות הצבא הרוסי תקפו בשעה האחרונה מהאוויר את תחנת הרכבת המרכזית בבירה קייב. על פי דיווחים פיצוץ עז נשמע במקום. אלפי תושבים שמצאו מקלט מה... אלפי תושבים שמצאו מקלט מההפצצות האוויריות מנסים לחלץ את עצמם מהמתחם. במשרד הפנים של אוקראינה נמסר כי הפיצוץ עשוי להשאיר חלקים נרחבים מהעיר ללא חשמל. פיצוץ זה הגיע אחרי שבכיר אמריקני אמר שמוסקבה הסלימה את המתקפות שלה על תשתיות בקייב בזמן שהיא מנסה במקביל לחתר את העיר. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי לטענת הרוסים כוחות הצבא שלהם השיגו שליטה על העיר חרסון שבדרום המדינה. ראש העיר האוקראיני אמר כי חמושים רוסיים נכנסו לבניין העירייה. כלי התקשורת ברוסיה מדווחים כי שיחות המסע ומתן בין מוסקבה לקייב צפויות להתחדש מחר בבלרוס. הנשיא האוקראיני ולדמיר זלנסקי הצהיר אתמול שאם רוסיה מעוניינת במסע ומתן היא חייבת להפציק את ההפצצות. חרף ההצהרה האוקראינים ככל הנראה השתתפו בשיח. העצרת הכללית של האום גינתה היום את רוסיה בשל הלחימה באוקראינה. 141 מדינות הצביעו בעד הגינוי, 5 התנגדו, 35 נמנעו. ניצחון לאופוזיציה ערב הצעת חוק הרבנות הראשית הופלה ערב במליאת הכנסת. החוק ביקש לשנות את הגוף הבוחר ברבנות הראשית ולפגוע בכך באופן חמור באופי הרבנות. חבר הכנסת גפני אמר, אנו מודים לקדוש ברוך הוא שהחוק שתוכנן לחסל את מוסד הרבנות נפל, ככה זה כשאין להם סייעתא דשמיא. חבר הכנסת אורי מקלב אומר כי זהו חוק שהיה מביא הרס לרבנות והיה מאפשר לערב רב לקבוע את הרכבה של הרבנות הראשית. ראש הממשלה לשעבר נתניהו מותח ביקורת חריפה על שתיקת ממשלת השמאל ערבים אל מול הסכם הגרעין המתהווה בין המערב לאיראן, ואומר כי בנט ולפיד לא אומרים כלום ולא עושים כלום בזמן שאיראן דוהרת להסכם גרעין נוראי שמסכן את ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל. חייבים לפעול נגד איראן בכל העוצמה ומיד, דברי נתניהו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד ברשת מחסני חשמל בסניפים ובכוכבית 5018.
הלילה גשם מקומי ירד בצפון, לקראת הבוקר הגשם מתפשט בהדרגה למרכז. מחר גשם ירד לפרקים במרכז הארץ, ייתכנו סופות רעמים יחידות. בחרמון יהיה מושלג. ביום שישי הגשם יחלש מדי פעם בצפון ובמרכז, עדיין ייתכן גשם מקומי.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד ברשת מחסני חשמל בסניפים ובכוכבית 5018.
ועד כאן חדשות כל חי.
חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. הערב נפתח את התוכנית בנושא להתגבר על העבר, להשלים עם העבר הקשה. התאוששות מעבר קשה זה תהליך שהוא דורש זמן, מה שמצריך מאדם סבלנות. וקשה לומר את זה, אבל חשוב לדעת, אם האדם רוצה להתגבר על רגש לא נעים, הוא צריך קודם כל להיות משוכנע שאין דרך להתגבר על האבלות, אלא לכאוב אותו ולעבור ישר דרכו. כן, לומר כמה כואב, איך כואב, להרגיש את הפחד, את הכאב, את המצוקה. אנשים חושבים שאם אני אחזיק מעמד ואני אברח מהרגשה לא נעימה, זה יהפוך את האדם לחזק. הפוך, האדם החזק הוא זה שמוכן להגיד, כן, אני חסר אונים, אני מרגיש רע, אני מרגיש כואב, ואני לא מפחד מהרגש, קודם כל נחווה אותו, נרגיש חוסר אונים, לאחר מכן נחשוב מה יהיה. האדם שהוא חזק באשליה שלו זה האדם שהוא רוצה להימנע באופן קיצוני מכל הרגשה רע, לעולם לא רוצה להרגיש רע, אך ורק להרגיש טוב, תדיר, וכך הוא משלם. עצמו שהוא אדם חזק, אבל הוא לא מוכן לשחרר, והוא לחוץ שאף אחד לא ידבר איתו, יעורר אצלו, יזכיר לו איזושהי הרגשה שהוא לא לגמרי רוצה להרגיש, וכך הוא בורח מהרגשות לא נעימות, והוא חי בבריחה, לא בבחירה, והוא חושב שהוא אדם חזק. הוא לא אדם חזק. האדם החזק זה מי שמוכן לשחרר, להרפות, להגיד כן, טעינו, נכשלנו, הפסדנו, זה נגמר. להביט על הדלת הנסגרת ולהקל שהיא נסגרה. היא לעולם לא תיפתח. לחוות, להרגיש, לא לברוח מהמפגש עם הדלת הסגורה, כי האדם משלה את עצמו שהיא תיפתח. הוא אומר, מחר מוחרתיים הדלת תיפתח, ולכן בינתיים הוא לא פנוי לדלתות אחרות שיכולות להיפתח בחיים שלו, כי הוא עסוק רק בדלת האחת שנסגרה. מה עם כל האחרות שיכולות להיפתח? הוא מביט כל כך בדלת הסגורה, עם כל כך הרבה חרטה או תקווה. חרטה, למה זה נסגר? או תקווה שהיא בעצם אשליה, היא לא נסגרה, היא תכף תיפתח, אל תזכירו לי שהיא נסגרה. הוא לא רוצה לחוות פחד והיא נעימות, והוא בורח מההרגשה. אבל הוא לא עסוק לחיות, הוא עסוק לברוח. הוא לא עסוק בלצמוח, הוא עסוק בלשרוד. ומהי ההישרדות? לא לשמוע שהדלת נסגרה, לא לשמוע שום הרגשה רעה, לא נעימה. ולכן אם האדם רוצה להתגבר עם האבלות, עם הכאב, עם המצוקה, דווקא להתעמת, דווקא תחושת חוסר הנוחות, היא הנעימות, הפחד, התסכול, האכזבה, וכאן נדרשת ההבנה שכן, נחשפים להרגשה לא נעימה, מתרגלים אליה, ואז אפשר לצמוח. צריך לצפות להרגשה לא נעימה. זה לא אומר שכך זה יישאר, אבל זה כן אומר שהמעבר המצער הזה בסוף הוא גם יצמיח. אדם שסבל בילדות שלו, התעללו בו, פגעו בו, העליבו אותו, האדם סובל מאבלות זו או אחרת, הוא לא רוצה לשמוע על זה, הוא לא רוצה לדבר על כך. הוא עדיין חי עם הקשר בעבר, עם האשליה, שמה שהיה הוא שיהיה. ונגזר על המת 12 חודש, שהמת אכן יישכח מהלב. אבל זה בתנאי שהאדם לא עסוק בלהנציח את הכאב. ממקום מכבד, מעריך, מבין ולא שיפוטי. בהחלט, הכאב הוא קשה. אבל כאשר האדם הוא נכנס אל הכאב, חווה אותו, נכנס אל עולם החוויות והרגשות, ההרגשה הטובה יותר לא מגיעה מיד באותו יום, אלא לא פעם, כעבור שבוע או כמה חודשים. ככל שהאדם מתמודד עם אובדן משמעותי, הוא מרגיש שהכל בסדר, זה סימן מסוכן. בהרבה מקרים, כדאי לאדם הזה לבדוק את עצמו, האם הוא לא מתחמק מהאבלות, מנסה לעקוף אותה, ולהתעלם מהכאב שבפרידה. הדרך היחידה להחלים מהאבלות ולהתאושש, היא לחוות את חוויית האבל במלואה. כך יוכל האדם לחיות חיים במלואם אחרי האובדן והאבלות. האובדן של האדם, הכאב של האדם, המצוקה של האדם ראוי לאבלות. בכל דבר שהאדם חווה, מותר לו להרגיש את העצבות ואת הכאב. אם כך הוא מרגיש ועד רבה, ככל שהאדם יחווה את הרגשות האלה, לא יחפש אותם, לא יעצים אותם, אבל יחווה אותם, אז הוא יוכל לחזור לחיים מאוזנים ובריאים. האדם לא אמור להלחיץ את עצמו איזה רגשות הוא רוצה להרגיש, מה הוא אמור להרגיש כאשר הוא מתמודד עם האבלות, עם האובדן, עם הקושי, יש לו את הזמן שלו, את ההדרגתיות שלו. אדם שמאבד אנשים קרובים, מאבד מקום מגורים, האדם מאבד עבודה מסוימת, זוהי חוויה כואבת. התגובה והמתאימה היא אבל. אם האדם לא מכיר באובדן, באבלות, והוא לא מתחיל להתמודד, החוב הרגשי מתחיל להצטבר. התעלמות מהאובדן היא כמו חוב שלא נפרע, שמתחיל לצבור ריביות. ככל שהאדם אומר לעצמו, אני לא אמור להרגיש רע, ככל שהוא מעמיד פנים שהוא לא מרגיש את הכאב, הכאב נשאר, האובדן צובר ריביות רגשיות. דווקא ההחלמה מתחילה כאשר האדם מכיר בעובדה שלמרות הטרגדיה, הקושי, האבל הוא קשה, ובכל אופן, כן, להיות בו, לחוות בו, ההחלמה מהאבל עוברת דרך האבל בעצמו. ובמקרים מסוימים האדם אומר לעצמו, מה פתאום שאני ארגיש רע? או אנשים אומרים, למה אתה מרגיש רע? תתקדם על אבא חיים, אל תחשוב על זה בכלל, רק תאמין והכל יהיה בסדר. והאדם לא מאמין שמותר לו להרגיש רע, ובכך הוא אומנם מצליח להדחיק את האבלות, את הקושי, אבל הרגש השלילי הנדחק עוד יבוא בהתפרצות קיצונית, וזוהי פצצה מתקתקת. יש לנטרל את הפצצה על ידי דיון, שיח, דאגה בלב איש, ישיחן על האחרים. כן, לדבר על זה. זוהי נקרא עבודת עיבוד האבל. זה תהליך, זו עבודה, זה מייגע, זה מפרך, אבל אי אפשר בלי זה. אם נתייחס אל האבל, אובדן, להתייחס אל הקושי כאל עבודה, אז אנחנו נוקטים בגישה אקטיבית, יוזמת, פועלת, לא מחכים שתחושת האבל תעבור מעצמה, אין ציפייה שהסואבים יהיו אחראים להרגשתנו הטובה, לא. יש מטלות שפשוט אי אפשר להעביר אותם לאחרים, אף אחד לא יוכל לבצע עבודה עבורנו שכרוכה בהכרה, בבחירה, בהבנה, בהפנמה. אף אחד לא יוכל לבצע את המטלה הקשה ביותר של פרידה והשתחררות מאותו אדם, מאותה עבודה, מאותו מעמד, מאותה מערכת. וזו עבודה, זו עבודה קשה. כיום מוכח וברור שאנשים הסובלים מאובדן קושי כזה, בין 6 ל-9 חודשים, הם סובלים מירידה משמעותית במערכת החיסונית של הגוף שלהם. אבל ככל שהאדם האבל מקבל את האבלות, חווה אותה, וגם ממשיך להתייחס לצרכים הפיזיים, הנפשיים שלו, אכילה, שתייה, צרכים רגשיים חברתיים, עבודה כזו היא מפתח להתגברות על האבלות והימנעות מפגיעה במערכת החיסונית של האדם. כן, חשוב שהאדם ידבר על החוויות, על הרגשות, שיהיה מי שישמע, לא ישפוט, ישמע, יאזין. וחשוב שהשומע יהיה אדם לא שיפוטי. כל אדם שעבר קושי זה או אחר, הוא מתוסכל ומאוכזב, הוא יכול לספר סיפורים, כמה קשה לו, כמה הוא מתוסכל, הוא יכול לומר אמירות לא נעימות, לא פעם אפילו קשות, אבל אין אדם נידון על שעת כעסו, ולכן גם אם יש אמירות בלי הרבה מחשבה, כמו היינו אומרים, התפרצות של רגש לא מספיק ברור ומעובד, לא להיבהל. השומע לא ישפוט, יבין שהאדם עכשיו כועס על העולם. הוא באמת כועס והוא מתוסכל, והוא רוצה לפתור את זה, והוא רוצה ליצור קשר חיובי עם העולם. מה שכעת הוא משתמש במילים בוטות, כמה הוא כועס על העולם, על פלוני או על אלמוני, האדם הלא שיפוטי יודע שאין כאן אמירה מדויקת שיש להיבהל ממנה, אלא יש כאן ביטוי רגשי שעדיין לא קיבל את התצורה האחרונה שלו. יש כאן כעס, יש כאן רצון לחיים טובים יותר, כעת אנחנו צריכים להגדיר. יש כעס, מובן, איך אנחנו מטפלים בזה, איך נחיה טוב יותר בשגרת החיים, איך ניצור קשר בריא יותר ביחסי הגומלין בין האדם לבין העולם. אבל זה בעתיד, זה כאשר המחשבה של האדם תהיה בהירה יותר. בינתיים נאפשר לו לדבר בקול רם, לומר את הכאב, את המצוקה, כפי שהיא בלי שיפוטיות בצורה הקיצונית שלה, למרות שהמשמעות האחרונה והסופית היא לא תהיה כל כך קיצונית, לא להיבהל, לאפשר לדבר. כדאי לדבר, לדבר על הדברים. הזמן הטוב ביותר להתחיל, להתגבר ולחוות את הכאב כדי להתגבר, זה היום. מחר הוא לא יום טוב יותר מאשר היום. רק האדם יכול לעבור את מסע האבלות שלו עצמו. ומה שמעניין הוא שבהתחלה נראה לאדם שזה אתגר קשה מדי, בלתי אפשרי, אבל ככל שאדם מתקדם באותו תהליך, הוא רואה שהדבר אפשרי. וככה האדם מגיע לעוד תחנה ועוד התקדמות. כמובן, זה לא תהליך מהנה, חוויה חיובית, אבל זה נצרך, זה חובה, כדי שיוכל האדם לחזור אל שגרת החיים. חשוב לזכור את הנחת היסוד הבסיסית, הדרך להתגבר על האבלות, זו האבלות בעצמה. ומותר לאדם לומר לעצמו, כן, אני עובר תהליך קשה, הכי קשה שיש. כן, שאדם לא ישווה את עצמו לאנשים אחרים, לפלוני בסדר ופלוני מתגבר ואני לא, והוא כן מסתדר ואני לא, לא. לא לייצר השוואות. מותר לנו לחוות את הכאב כפי שאנחנו חווים אותו. אנחנו עדיין לא בתהליך היציאה לעולם, אלא בקבלת המצוקה והאבל, עד הרבה לא להדחיק, להכיר, כדי שנוכל לבחור להתגבר, ולא לבחור בלי לשים לב שאנחנו בורחים כל הזמן מאותו כאב. וכן לזכור, לאבלות, למצוקה, יש סוף. זה לא נשאר כל הזמן. יש באדם חווה רגשות שליליים, מצוקות בעבר שלו. ואז הוא הגיע למסקנה שיש להטיל ספק בערך החיים, בערך שלו. וזוהי טעות. כדי לצמוח מן האבלות, מן הקושי, מן העבר, צריך האדם ללמוד שהאובדן לא מפחית את ערך החיים בעצמם. אירוע קשה, ככל שיהיה, הוא רק אירוע קשה. אבל הוא לא ממעיט מערך משמעות החיים. ערך ומשמעות החיים יכול האדם לבחור ליצור בכל רגע, בכל שלב. והאבלות היא לא מחלה, אלא עבודה, אתגר שיש לעשות, וכך האדם אפילו יתפתח ויתפקח. הוא יפנים את האמת. האמת היא שהחיים שלנו הם חסרי אונים, וזו לא סיבה לעצבות, זו לא סיבה לדיכאון. זו היא סיבה להבין את משמעות החיים על כל נשימה או נשימה, הווי מודה לו. אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, בטח לא עוד שבוע. כל האנשים בעולם הם חסרי אונים, ובכל אופן, חוסר האונים לא חייב לפגוע בשגרת החיים של האדם. אדרבה, בגלל שהאדם לא יודע מה יהיה, הוא יכול תמיד לבחור ליצור את השינויים בחיים שלו. בגלל שהוא לא יודע. מה שהוא לא יודע, זוהי נקודת יתרון, לא חיסרון. ואכן, באבלות, באובדן קשה, קולט האדם, מה שהיה נראה בטוח, מה שהיה נראה חזק, מה שהיה נראה מגן, מה שהיה נראה כיציב ואיתן, מתברר שהוא לא כל כך כזה. וזוהי פקיחת עיניים. מה כן יציב בעולם? מה כן חזק בעולם? כל מה שחזק, כל מה שיציב, זה לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, 10 שנים, הכל זמני, הכל משתנה. ככל שהאדם יהיה מודע לכך, הוא יוכל לנהל את החיים באופן מפוקח, חכם ויעיל, ולא באופן שבו האדם מרגיש טוב היום, והוא אומר לעצמו זהו, החיים מסודרים. אומר שלמה המלך, לא לעולם חוסן. זו לא אמירה שבאה לתסכל את רוחו של האדם הפוך, זה בא לעודד, לחזק ולומר שלא לעולם חוסן. קודם כל הצרות לא יהיו כל הזמן, וגם הדברים הטובים הם לא יישארו כל הזמן, אבל בכל אופן, גם אם והיה ויש שינויים, זה לטובה. פיתרו את האדם מן העבודה, לא לעולם חוסן, פיתרו אותו, אבל אכן יש כאן דלת אחת שנסגרה, ודלת אחרת שאמורה להיפתח, בתנאי שהאדם יהיה מוכן להסיר את העיניים, את הראש ואת המחשבות מהדלת הישנה, ולהיפתח לדלת החדשה. אבל זה קשה, כי כאשר האדם אומר לעצמו, טוב, אני עכשיו מרגיש כאב שפיתרו אותי וסגרו לי את הדלת הישנה, אבל תמיד אני מסתכל על הדלת הישנה, כי יש לי אשליה שאולי יום אחד תיפתח. זו אשליה, היא לא תיפתח. ואז האדם אומר, בסדר, אני מוכן ללכת לקראת פתרון, נסתכל על דלת חדשה. וכאשר הוא מסתכל על דלת חדשה, הוא רואה, מבין שהוא לא מתוגמל, אין תוצאות מיידיות, זה לוקח זמן. להסתכל על דלת חדשה יכול לקחת שנה ושנתיים, שהאדם מוכן להיפתח לתהליך וגישה חדשה בחיים. ולכן צריך האדם סבלנות לתהליך השינוי. הסבלנות תוביל את האדם לקראת המשמעות. בנתיב ההחלמה יש עליות ויש ירידות, אבל ככל שאדם נשאר על הנתיב הוא יהיה מחוזק יותר. האדם לא יוכל להתמודד עם המשבר מיד בבת אחת, אלא כן צריך לזכור שיש כאן תהליך הדרגתי, והיכולת שלו להתמודד עם המשבר היא לא דומה בתחילת המשבר לבין השלב המתקדם, אחרי שהאדם כבר כמה חודשים מנסה להתקדם ולהתפתח, הוא מגיב בצורה שונה, מתייחס בצורה שונה, יש לו זווית ראייה חיובית וטובה יותר. חשוב שהאדם יזכור שההווה הוא לא העתיד, ההווה הוא רק ההווה, והעתיד יהיה בעזרת השם יותר טוב. ולכן צריך האדם, כמו היינו אומרים, לגלות סובלנות כלפי עצמו, סבלנות כלפי עצמו. אבל כן לזכור שהפתרון הוא איתי. זה לא בא לתסכל, אלא בא לפקוח את העיניים. ככל שאדם יהיה מודע לתהליך, הוא לא ייבהל מהנפילות שבדרך, כי הוא ידע שהוא כן נמצא על הנתיב הנכון. למרות הנפילות מדי פעם. לפעמים אנשים מנסים להתעלם מהמשבר ולהגיד, הכל טוב, הכל לטובה, באופן קיצוני מדי, שהוא לא מתאים לדרגה שלהם, וכך הם מנסים לקצר את תהליך המשבר והבנת התהליך הכאוב, הכואב. הדבר הזה דומה למתן מנה גדולה של סוכר למי שסובל מתת סוכר בדם. למשך זמן קצר הוא ירגיש מצוין, אבל גם הנפילה לאחר מכן תהיה גדולה מאוד. צריך לזכור, האמונה היא לא במקום הכאב, אלא היא מעניקה משמעות לכאב. כלומר, כאשר לאדם יש כאבים בחיים, האמונה היא לא תמיד תרפא את הכאב. לפעמים היא יכולה לעזור, כמו שאומר שלמה המלך, רוח איש יחלקל מחלהו. רוח איש האמונה היא אכן כלי למחלה. אבל בהרבה מאוד מקרים, האמונה היא לא במקום הכאב, היא לא תרפא את הכאב, אבל היא כן תעניק משמעות לכאב. שאדם מאמין שיש משמעות ויש ערך למה שקורה כאן בעולם למרות הכאב או באמצעות הכאב. זה אחד מהתפקידים החשובים של האמונה בזמן הכאבים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובשאר נושאים הקשורים לנפש.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אני שמעתי שאתה מדבר על הנושא של כל המתפלל וחבר עונן התחילה.
השקעת מה שעשו לי ילדי תימן.
תשין פלבט, יש שנה פוטין בייטן. יענו כל אחד ירצה להראות את השרירים שלו.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. ההפוך על הפוך, ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בקול חי.
לא נמאס לך לשרוף כסף? זה הזמן להכיר את הדרך הקלה של אלנקר להפסיק לעשן. הצטרף ל50 מיליון איש ברחבי העולם שהפסיקו לעשן. חייג עכשיו כוכבית 9846.
המלחמה ביוקר המחיה בעיצומה. מועדון הגיגים, הסופר הדיגיטלי הזול ביותר בארץ, מסייע בהפחתת יוקר המחיה. בצעו את הזמנת הסופר בבית, תחסכו כסף, זמן ומאמץ, ובנוסף תקבלו בונוסים גבוהים בכל קנייה. הזמן היום וסל הקניות למאדרים בדרך אליך. פרטים והזמנות באתר מועדון הגיגים או בכוכבית 9075. כוכבית 9075. באותו היום בירושלים ובימים קבועים במרכז.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, הרב. לשאול, איך להתייחס לתקופה הזאת? אני שומע, מדברים על גוג ומגוג, כל מיני דברים.
איך להתייחס לתקופה? גוג ומגוג, לא גוג ומגוג.
אני פשוט בנסיעה, אני אשמע את התשובה ברדיו בשוט הרב.
בבקשה. האם אנחנו נמצאים בתקופת גוג ומגוג או לא? אז יש לנו את הרמב״ם בהלכות מלכים, בפרק י"ב, הלכה ב', הרמב״ם פרק ב', הלכה ב', אומר לנושא, דן בנושא אל גוג ומגוג, ואז אומר הרמב״ם את הלשון המפורסמת, הלשון המפורסמת, שלא ידע האדם מה יהיה, עד שיהיה, וזה נאמר על גוג ומגוג. למה? אומר הרמב״ם, היות ויש הרבה פסוקים בנושא גוג ומגוג, ויש כמה וכמה מקומות שבהם מדובר על גוג ומגוג, אם זה בספר יחזקאל, ואם זה בנביא זכריה, יחזקאל למדזיין למדחת, אם זה בנביא זכריה י' ד', ועוד יש מקורות נוספים, ולכן אומר הרמב״ם, שיראה מפשטותן של דברי הנביאים, בתחילת ימות המשיח, תהיה מלחמת גוג ומגוג. אבל לפני גוג ומגוג יעמוד נביא לישראל, ליישר, להכין ליבם, לאביהם שבשמיים. זה אליהו הנביא. אבל אומר הרמב״ם עוד, יש שאומרים לא ככה. יש שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו. אבל אז גוג ומגוג יהיה אחרי לפני. אז אם כן, הדברים הם סתומים אצל החכמים. מדוע? מכיוון שאין להם קבלה בדברים האלה. כלומר, יש פסוקים לכאן ויש פסוקים לכאן, ואין הכרעה ברורה. היות וזה לא הכרעה ברורה, אז לכן הדברים לא ברורים, ולכן יש נשארה מחלוקת. ואז אומר הרמב״ם דבר מעניין. אומר הרמב״ם דבר שהוא לא פופולרי כיום. היום אנשים לא אוהבים לשמוע את הרמב״ם הזה, אבל נזכיר אותו ואז ננסה להתייחס לדברים. אומר הרמב״ם, כל סידור הוויית הדברים האלה, גוג ומגוג, אליהו הנביא, משיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הדברים האלה הם לא דקדוקי עיקר הדת, ולא יתעסק האדם בדברי האגדות, ולא יעריך בדברי המדרשות בעניינים האלה. בעניינים האלה לא. מדוע? כי זה לא מביא, לא לידי עירה, לא לידי אהבה. אז אם כן, אין בדבר תועלת לכאורה. אמנם, יש מנושאי כליו של הרמב״ם שאמרו שדווקא התעסקות בנושא גוג ומגוג דווקא כן מוסיף. מדוע? מכיוון שזה מוסיף את הציפייה לביאת המשיח, את ההבנה איפה אנחנו נמצאים, וזה כן יכול לחזק ולעורר אנשים בתשובה, ויש בדבר תועלת. להגיד בצורה ברורה, האם נמצאים או לא, כנראה שיותר זקוקים לסוד השם ליראיו, וכפו שאומר הרמב״ם, אין קבלה ברורה להגדיר. אבל כן אפשר להגיד שיש מקום לחפש ולראות האם התקופה הזו היא קשורה לגוג ומגוג. אבל דווקא אני חושב שכדאי להפנות את הדברים יותר אל הגמרא במסכת ברכות. אני אחזור ואומר, אני לא יודע אם זה גוג ומגוג, אני חושב שזה תלוי בסוד השם ליראיו, כי הרמב״ם אומר שצריכים קבלה ברורה בעניין זה, ואין לנו קבלה ברורה בעניין זה, ואנחנו לא יודעים בדיוק איך הדברים יהיו, אבל כפי שאנחנו רואים שיש אומות שמתגרות אלה באלה, יכול להיות שהדברים מתקרבים למה שיהיה כתוב בנביא יחזקאל או בנביא זכריה. אבל בכל אופן, ההתעסקות בכך היא דורשת שאלה, שהרי הגמרא במסכת ברכות, בדף זין אומרת כך, דוד המלך, יש לו שני דברים שכביכול מטרידים אותו. הבן שלו אבשלום ומלחמת גוג ומגוג. ואומר דוד המלך, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. לגבי הבן שלו אבשלום, הוא אמר, מה רבו צרי עליי? כך אומר דוד המלך על התרבות רעה בתוך ביתו של אדם. ולגבי גוג ומגוג הוא אומר, ולאומים יגוריק. הם מתווכחים, הם רבים, סכסכתי מצרים במצרים. יש להם את הסכסוכים ואת המריבות שלהם. כמה זה תלוי וחשוב לנו או לא חשוב לנו. משהו אחד מעניין. במה אנחנו מתעסקים? אנחנו עכשיו מתעסקים, רוסיה, אוקראינה. בואו לא נדבר עכשיו על הנושא הערכי, רוחני, להתפלל למען שלום האנשים שנמצאים. זה ודאי ערכי וטוב. אבל לא נדבר על זה. בואו נדבר על החדשות, על העניין, על ההתעסקות יתר. במה אנחנו מתעסקים? עוד פעם, מי אמר? מה אמר? עוד תמונה, עוד חידוש, עוד רעיון, עוד מה קרה? מה עשו רוסיה? מה עשו אוקראינה? מה הגיבו העולם? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כמה אנחנו מתעסקים בזה? וכמה מתעסקים בתרבות רע בתוך ביתו של אדם? הרבה יותר חשוב להתייחס. מה הילד אוהב לאכול? מה הילד אוהב לשתות, מה המשחקים החשובים לו, איך אפשר לשפר את הקשר איתו, איך אפשר ללמוד איתו עוד דף גמרה, עוד משנה, עוד מדרש, עוד משהו בדרכי המוסר והחסידות, איך אפשר עוד חוויה משפחתית, כך אומר דוד המלך, כך אומרת הגמרה. תרבות רעה בתוך ביתו של אדם זה הרבה יותר קשה מגוג ומגוג. אנחנו מתעסקים בגוג ומגוג. בסדר, אפשר להתעסק מדי פעם בגוג ומגוג. אנשים רוצים לדעת פעם אחר פעם מה קורה בחדשות. בסדר, נתעסק בחדשות מדי פעם. אבל כמה? כמה שעות? על חשבון מי? על חשבון הזמן שלא יחזור? על חשבון הילדים? כך אומרת הגמרא. גדולה, קשה תרבות רע בתוך ביתו של אדם יותר מגוג ומגוג. אז אנחנו משקיעים 3 שעות, 4 שעות ביום בנושא גוג ומגוג, אוקראינה, רוסיה, בואו נשקיע לפחות שעתיים, שעה בילדים. אבל לא פעם, על חשבון גוג ומגוג וההתעסקות יתר, מי אמר, מה אמר, כמה, איך אמר, אנחנו מפספסים את העיקר. ואז אנשים בוכים על תרבות רעה בתוך ביתו של אדם. אז נכון שלא תמיד יכול האדם להינצל מתרבות רעה בתוך ביתו של אדם, אפילו שהוא מתנהל בצורה נהדרת, אבל יש בהרבה מאוד מקרים שהוא כן יכול להינצל, ולכן, כיוון שנשאלתי, אז לעניות דעתי, יותר מעניין מה קורה בתוך ביתו של אדם, מאשר מה שמדברים גוג ומגוג. גוג ומגוג זה דבר חשוב, מעניין, טוב לדעת, ודאי אם עוסקים בזה כלימוד תורה, אבל יותר חשוב לדעת מה קורה בתוך הבית. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, שלום וברכה.
כן, הדפים של האוטיסטים לפני למעלה משנתיים שפרצה קורונה,
כן.
אז אמרו, זה חבלי משיח.
כן.
אנחנו נקבל אחריות, שאנחנו אחראים על זה. למה? כי אנחנו שומעים על המסורת, על הצניות, נתן דוגמה שאני לא שמתי לזה לפני כן, שהבחורים הולכים עם גרביונים היום, לא הולכים מכנסיים. אני לא שם, עד שלא ראיתי, קראתי את זה בדף, לא שמתי לזה בכלל. הכל כן. אופנה לא בסדר. לפני חצי שנה הם דיברו על עומד לפרוץ מלחמה, והם אמרו שעד היום הם דיברו רק על ארצות הברית. אמרו, עולי ארצות הברית עלו לארץ. אתם יכולים להיות לארץ, כי שמועים דברים לא טובים לקרות. עכשיו הם אומרים, גם ניו יורק, גם לונדון נמצאים בסכנה. ככה הם אמרו בדף. רציתי לדבר על משהו אחר בעצם. הרבי יוסף מרוז'ין, כן, היה... הרוז'ין, כן, היה יחד עם אור שמח, היה הרב של דבינס, כן? של החסידים. אז הוא אמר שבילעם נתן את העין שלו בתורה והפך את כל התורה, את כל המצוות. כן? מה התרופה לזה? הוא אמר רמב״ם. רמב״ם. בסוף ימיו הוא סבר מניסורים, אז הוא אמר לא רק רמב״ם, אבל בעיקרון זה נשאר ש... צריכים ללכת...
לא הבנתי לגבי בילעם. מה הוא עשה?
הוא נתן את העין שלו החודרת, הוא לא אמר אם זה הסתומה או הפתוחה, כן? הוא נתן את העין שלו החודרת בתורה, והפך את כל התורה, את כל המצוות.
מה זאת אומרת, הפך את כל המצוות?
אז אפשר לראות זה ככה. בזוהר כתוב, בילעם, כן? אומר, אני אטפל ביעקב אבינו. הוא יבוא מהישיבה, משם ועבר, וישכח שלמד בישיבה. ובלק אומר, אני אטפל בשם ישראל. כל תאמר לבית יעקב, תגיד לבית ישראל, זה הגברים והנשים, זה הגירושים, כן? פעם היה 30% גירושים, היום 50% גירושים, כן? זה גם כן סונים ומחבלים, אפשר להכניס לכאן, אפשר להכניס גם כן טוניסאים נגד מרוקאים וכו'. כל המחלוקות זה בא שם. כי מה שהם רוצים זה שני דברים. א', התגודדות, בעיקר אצל דתיים, כן? ופריצות אצל החילונים. ובזה נוחלים ההצלחה, היום יש גם התגודדות וגם פריצות, גם אצל החילונים וגם אצל הדתיים.
אז מה התשובה של הריגות שובר?
בבקשה?
אז מה אמרת? מה התשובה של הריגות שובר?
שרמב״ם...
הרמב״ם זה הפתרון.
הרמב״ם מלבד, כך הוא אמר בתחילת דבריו, סוף ימיו שלו ייסורים, אז הוא אמר לא רק הרמב״ם, עוד ראשונים, אבל נשאר בעיקרון שהרמב״ם.
כן. עכשיו, אז מה אני, רצית להגיד מהסיפור הזה?
כן, אז עכשיו אני אומר ככה, הרב חיים פלאג'י, שהיה לפני 150 שנה בטורקיה, כן. ועכשיו הקדוש אלפנדרי אמר שהוא כמו תנה, כן? אז הוא אמר שאני תמה על, על יראי השם תופסי התורה, כן? שאינם נופלים לפניהם, זאת אומרת על ספרדים, כן? שהפסיקו ליפול.
כן.
אף על פי שפחותי למסור בכוונה.
רגע, רגע, נראה שדיבר, מה אחד דיברנו על זה, לא?
אני לא יודע אם דיברתי איתך, אני כבר דיברתי בכמה פעמים בכל מיני רשתות שידור, אבל אני לא זוכר שדיברתי איתכם.
כן, כן, גם דיברנו ביחד.
אז דיברנו...
קודם כל, לגבי הנושא הראשון, לגבי הנושא הראשון שאמרת,
כן.
תראה, וודאי אנשים מדברים על זה, וודאי אנשים מנסים לפתור את הבעיה הזאת, אבל הבעיה הזו, אפשר להתלונן על הבעיה, ולהגיד כמה הדבר הוא לא טוב, וכמה הדבר הוא רע, מחלוקת, התגודדות, וכו' וכו'. ואחרי, אפשר לבוא ולהגיד כמה הדבר הוא רע. יחד עם זאת, כן חשוב לחזק ולעודד את ידי המוכיחים והמקדמים, ואלה שאכן ודאי מיישים ליישר את ליבותיהם של עם ישראל, אבל היצר הרע הוא חזק בהחלט, ולכן זה נכון שיש אפשרות להצביע על הרבה רע שיש בעם ישראל. אבל בתקופה זו, עם ישראל לא זקוק רק שיצביעו כמה רע. אמנם נכון, שנביאי השקר היו תמיד מצביעים כמה טוב בעם ישראל, וכמה הכל טוב, ולא צריכים למצוא שום דבר רע. יחד עם זאת, אנחנו יכולים להיות לא בתוך נביאי השקר, וכן לדעת שיש הרבה דברים שצריכים לתקן. אבל יחד עם זאת, כן, לעודד ולפרגן ולחזק, ואנשים נמצאים בתקופות קשות ובניסיונות קשים, ולא בתקופות קלות בכלל, וכמו שאומרת הגמרא, ייתי ולא אחמיני. שמשיח יגיע ואני לא יראה אותו. כלומר, לא מדובר על תקופה קלה, מדובר על תקופה קשה. ולכן, כאשר רוצים לציין כמה הרעים הם רעים כדי להתרחק מהם, מקובל, נכון וראוי. אבל יחד עם זאת, באותה נשימה כן חשוב להדגיש ולחזק ולעודד. עם ישראל ודאי זקוק לעידוד, לחיזוק. זה לא סותר את הסור מרע, אבל זה כן אומר שיש גם לשים דגש על עשה טוב. אבל שם טוב אומר, סור מרע ועשה טוב. על ידי ועשה טוב יהיה השר מהרע. כלומר, ודאי שאנחנו רוצים לסור מהרע ולא מתעלמים מהרע, אבל כן, לשים דגש על הרבה כוח ועוצמה שיש, ועד הרבה עידוד מייצר עוד ועוד.
עתיתי עוד נקודה אחת בעניין הזה של התפילה. מה שצריכים היום זה תפילה. כל גם כשנאמרים על זה, צריכים להתחזק בתפילה. כמובן, עכשיו על התפילה שלנו איננה תפילה. כן, כמו שהרוגות, הקפן פלאג'י אמר, אני תמה על ירא השם, שלא נפיל על פניהם, ופה לא יהיה...
לא נפתח עוד פעם ברשותך את הנושא של נפילת הפיים?
לא, אבל האשכנזים גם כן, האקסרים גם כן לא לוקים בזה, שהם נופלים צדדים במקום צד שמאל, זה נקרא התגודדות. ספרדים לא נופלים, תימנים צד שמאל, אשכנזים צדדים, התפילה לא תפילה.
לא נפתח, דיברנו על זה פעם קודמת, לא נפתח את זה ברשותך עוד פעם.
טוב, בסדר, אני מרים ידיים, אני מדבר על זה כל הזמן.
בסדר גמור, אבל בהחלט לבוא ונסות לעודד, לחזק, להגדיר, לדייק בנושא ההלכות, בנושא התפילה, דבר נהדר. אנחנו ברשותך נסיים כאן, נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור.
תודה רבה, כבוד הרב.
כל טוב, כל טוב.
שלום, שלום.
כן, שלום, ערב טוב. סליחה, חשבתי שהוא יצא מהפסקה. ערב טוב. אנחנו נתייחס לעוד שאלה שיש לנו כעת. שאלה לגבי אדם שהוא חוזר בתשובה, והוא שואל דברים שלא נראים לו על פי ההיגיון שלו. והוא חזר בתשובה, האם זוהי כפירה? התשובה היא לא, זה לא כפירה. כאשר אדם אומר דברים מהתורה לא נראים לי הגיוניים, יש לדון לא את האמירה, אלא את האדם. מה זאת אומרת? אם והיה והאדם הוא אדם שהוא במגמה חיובית, הוא מגמה שהוא משתפר, והוא משתדרג, והוא משתנה, והוא מגיע למקומות טובים יותר ויותר, אז האדם הזה הוא לא כופר. האדם הזה הוא בהחלט נע למקום החיובי. אלא שיש דברים שכעת הם לא מובנים לו. אבל יש מצד שני האדם שהוא כופר באישיות שלו, הוא מחפש את הרע, הוא מחפש לקנטר. אז זו כבר יותר הגדרה שהיא קשורה אל נושא הכפירה. זה הדבר הנכון והמדויק יותר להגדיר בהקשר הזה. אבל לא כל מי שלא מבין, הוא אכן כופר. שאלה נוספת, איך יש מלחמות בתקופה הזו, בשנים האלה, אנשים הרי אמורים להיות פיקחים. התשובה היא, רבותינו אומרים, כאשר יש מלחמות, אומות מתגרות אלה באלה, אז זה צפה לרגליו של משיח. מה הקשר בין אומות מתגרות אלה לאלה לצפה לרגליו של משיח? אז יש פירוש פשוט ויש פירוש קצת יותר עמוק. יש פירוש פשוט שאומרים ההפרשים, באופן טבעי כל אומה יש לה את הערכים שלה ואת המטרות שלה ואת השאיפות שלה, וכל ארץ, כל מדינה היא נראית כמרימה על נס את דגל העוצמה שלה והיכולות שלה והמוסריות שלה והערכיות שלה. אבל אז כאשר אנחנו רואים מלחמות, אנחנו מבינים שהמלחמות הן לא מגיעות עם מקום כל כך אידיאולוגי, הן מגיעות לא פעם וכנראה כל פעם, ממקום מאוד יצרי, קנאה, תאווה, שנאה, תחרות, עוינות. זה נכון שזה מוסווה באידיאולוגיה, נכון שיש תחרות ונכון שיש רצון, כל אומה רוצה לשמור על עצמה, אבל בכל אופן יש אופן איך עושים את הדברים האלה. וכאשר אנחנו רואים את המלחמות, אז אנחנו מתחילים להבין שמתברר שכל הערכים וכל המערכות האלה שנקראות מדינה, מערכת, כל זה, בסך הכל, מי עומד מאחורי כל הדברים האלה? בסך הכל בני אדם. בני אדם עם יצרים, עם קנאה, עם שנאה, עם תחרות, עם עוינות, עם כבוד. ומתברר שכל מערכות העל שאמרנו, אני יכול לסמוך על המערכת הזו, או על המערכת הזו, או על המדינה הזו, לא, שם הכל בסדר, שם הכל טוב. מתברר שכל המערכות האלה זה בסך הכל בני אדם, עם יצרים. ואז האדם מבין שאין על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אז זה מחזק את האמונה בהשם אחד ושמו אחד, המערכת היחידה שעליה אנחנו יכולים לסמוך על המצוות ועל הקשר עם בורא עולם. אז זה הפירוש הפשוט. יש פירוש נהדר של הגאון רב מוישה שפירא זצ"ל. אומר מדוע, כאשר אנחנו רואים אומות מתגרות אלה באלה, זו בזו, צפה לרגליו של משיח. כל אומה יש לה בשמיים שר בשמיים. יש שר, שר בשמיים לכל אומה. וכאשר האומה הזו היא מגיעה אל סיומה, כאשר האומה הזו, השר בשמיים, הוא נגמר לו פרק הזמן שהוא אמור להיות, להחיות, להעניק חיות, כמובן לא מעצמו, הכל משמיים, הוא בסך הכל כמו צינור, אבל כך הקדוש ברוך הוא עשה את ההשתלשלות הזו, שזה יעבור דרך המלאך. כאשר המלאך הזה, השר בשמיים, פעם זה השר של בבל, יוון, מדי, פרס, כל פעם יש אומה אחרת. כאשר השר בשמיים הוא מסיים את תפקידו, אז האומה כאן למטה, היא מרגישה מזלה יוחזי. מרגישים שמשהו הולך להסתיים כאן. יש כאן איזושהי בעיה, איזושהי סכנה, משהו הולך להסתיים כאן. היות ומשהו הולך להסתיים כאן, אז זה כמו הנר שהוא הולך להיחבות. והוא כמעט דוח, אבל כשהוא כמעט דוח, אז הלהבה מתחזקת עוד קצת. יותר ממה שהיא רגילה. הלהבה מתחזקת יותר ויותר, ממש לפני הדעיכה הסופית. כך גם כן. כאשר המלאך בשמיים הולך לסיים את התפקיד שלו, אז גם למטה, מי שהוא מייצג את אותו מלאך, האומה הזו, או מי שעומד בראש האומה, מרגישים משהו שהולך להיגמר כאן, הכוח הולך להיגמר, הכוח הולך להסתיים. היות וכך, אז הם מנסים לכבוש, מנסים לנצח, מנסים להכריע, כי הסיום של הנר הדואך הוא דווקא מביא לידי להבה אחרונה חזקה. וכך יש את הכוח האחרון לנסות לכבוש, להרחיב את מעגלי הניצחון וההשפעה, ואז זה האומות מתגרות זו בזו. מדוע מתגרות זו בזו? כי הכוח של המלאכים שמחיה את האומות, כמובן כפי שאמרנו, לא בבחירה אלא ידי הקדוש ברוך הוא, הוא מסתיים, היות הוא מסתיים, אז יש מלחמות. אם יש מלחמות, אז אם כן כנראה שהמלאכים מסיימים את כוחם, ואנחנו לקראת השם אחד ושמו אחד מלכות השם בעולם. נצא כעת להפסקה ולאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
יש לך 100,000 שקלים פנויים או יותר? אתה יכול לשים אותם בבנק עם ריבית אפסית, להמר על מוצרים מסוכנים, לשמור אותם מתחת לבלטות. או שאתה יכול לקבל עליהם תשואה שנתית ממוצעת של כ-11%. פנה עוד היום למי דירה, חברת השקעות הנדלן השיתופית הבטוחה בעולם, עם התמחות בפרויקטים מניבים ובפינוי בינוי, ללא כל סיכון, כשהנכס נרשם על שמך בטאבו. מי דירה, בהמלצת מומחי נדלן ודיינים בכירים. לגביית פגישה, חייגו עכשיו. כוכבית 8473, כוכבית 8473. מי דירה.
הידברות מזמינה אותך למופע של השנה, לשמוח, לצחוק ולרקוד. שני מופעים על במה אחת בהפקת ענק. הסטנדאפיסטית יהודית אריה והזמרת יעל קליפה. והפתעה, כל משתתפת נכנסת להגרלה על נופש נשים. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, היכל הטוטו בת ים, ביום שלישי ה' אדר ב', 8 במרס, באשקלון, מרכז קהילתי וולדנברג. יום חמישי ז' אדר ב', 10 במרס. חייגי עכשיו 073-222-1240.
מחתנים ילדים? בדרך לקנות או למכור דירה? מתעניינים בהשקעות נדל"ן? שטח נדל"ני.
המטרה היא לגרום לעלייה הגדולה להיעצר, ובעיקר המטרה לייצר כמה שיותר פתרונות דיור ברי השגה. התחייבתי אצלכם בשידור.
כל מה שצריך לדעת על דירות, עסקאות, קרקעות ומשכנתאות. עם איתי גדסי וינקה לפרידמן. כל יום ראשון בחמש, כאן בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל שאלותיכם. שאלה אחת, אדם אומר אני עושה תשובה, אבל זה לא אמיתי, כי זה לא מחזיק מעמד, אז איך להתייחס לכך? התשובה היא, זה שאדם עושה תשובה וזה לא מחזיק מעמד, זה לא הופך את זה ללא אמיתי. נכון שאמת לאמיתה באופן מוחלט זה משהו שהוא יציב, איתן, כל הזמן באותו אופן. אבל זו לא האמת שבני אדם יכולים להגיע אליה, לא כולם, ולא כל אדם שלא מגיע לכזו דרגה, הוא בהכרח טועה. האדם כן יכול לעשות תשובה לפי מי שהוא כעת בשלב הזה של החיים, וגם אם הוא יודע שמחר הוא חושב שהוא עוד פעם יפול, בסדר, היום, 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 עכשיו, שהוא מתפלל, או שהוא אומר, אשמנו, בגדנו, מתחרט על מה שהוא עושה, באותו זמן שהוא מתחרט, הוא מתחרט, הוא היה רוצה לו לעשות, אם כן, הוא נמצא כבר במקום טוב. אם הוא מתכנן לו לחטוא עוד יותר טוב, בעת, בשלב הזה של החיים, כפי שאומר הרמב״ם, יעיד עליו יודע תעלומות, שהוא לא ישוב לזה החטא לעולם. אם כן הוא במצב טוב, נכון שלאחר מכן הוא ייפול, אבל הוא יעשה תשובה והוא ייפול, והוא יעשה תשובה והוא ייפול, אבל כעת בשלב הזה של החיים, בוא נתייחס רק להווה. אחרי 20, 30, 40 פעם כאלה, הוא כבר יפסיק ליפול. אם כן שימשיך עם התשובה, כי התשובה זה הדבר האמיתי, הנפילה זה לא אמיתי, איך אני יודע? כי על התשובה הוא לא מתחרט, אבל על הנפילה הוא כן מתחרט. על הנפילה הוא מתחרט, הוא עושה תשובה, הוא לא עושה תשובה על התשובה למה הוא עשה תשובה, אבל הוא כן עושה תשובה על הטעות והנפילה. אם כן, הנפילה זה לא הוא האמיתי, כי הוא לא גאה בכך, הוא מרגיש רע עם זה. אז מה האמת? האמת זוהי התשובה של האדם. שאלה נוספת, למה פורים כפורים? ראש חודש אדר, סמוך ונראה לפורים, מדוע פורים כפורים? הרבה הסברים. פחד יצחק אומר רעיון נהדר. מדוע פורים כפורים? כי ביום כיפור אנחנו מגיעים אל האמת. מה האמת של האדם? האמת שהוא קרוב להיות מלאך. הוא לא רוצה לא לאכול ולא לשתות, זה לא העיקר אצלו. זה צרכים, זה הישרדות, זה... כי הוא נמצא כאן בעולם, אז הוא צריך את הדברים האלה. אבל מה האמת של האדם? האמת של האדם זה תורה וזה מצוות וזה יראת שמיים. זו האמת של האדם, זה יום כיפור. מה זה פורים? פורים זה... קיבלנו את התורה, אבל הפעם מתוך אהבה. כי במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את התורה כמו הר היה כגיגית הפוכה, אם מקבלים תורה מוטב עם לב, שם תהיה קבורתכם, אבל כעת בזמן פורים, אין אנוכי השם אלוקיך שנותן תורה, אלא יש אנוכי אסתר אסתיר פניי, ובתוך אסתר אסתיר פניי, האדם מגלה את האנוכי שלו, מה האנוכי שלי? האנוכי שלי שאני בוחר בתורה ובמצוות, למרות שאין מי שכופה עליי ואין מי שמכריח אותי. אמנם נכון, מעמיד למלך קשה כמו אמן, אבל בכל אופן, למרות המלך הקשה כמו אמן, יכולנו להגיד למרדכי, אתה יודע למה אמן הוא כל כך רע אלינו? כי אתה לא קורע ואתה לא משתחווה וזה בעיות כאלה ואחרות. ומה מרדכי אומר להם? לא! תדעו לכם, אם היום יש גזרה, זה בגלל שתשע שנים אחורה אתם נהניתם מסעודתו של אחשוורוש, או לפני כן השתחוויתם לצלם בזמן נבוכדנצר. לבוא ולהאמין בזה? מה הקשר? מה הקשר? זה כל כך רחוק אחורה בהיסטוריה. ובכל אופן, להאמין שיש קשר בין החומר לבין הרוח, בין החומר התוצאה שיש כעת לשמי להרוג ולאבד, לבין הרוח, התורה והמצוות, שאז לא נשמרו כראוי, זוהי קבלה מחודשת, כי לא מכריחים אותם להבין כך את המציאות. והם בוחרים להבין ככה, אז אם כן, בתוך האנוכי אסתר אסתיר פניי, מתגלה האנוכי של האדם שהוא בוחר בתורה ובמצוות. ולא כמו במעמד הר סיני שהיה, אנוכי השם אלוקיך, כפה למת האר כמו גיגית הפוכה, אמר אם מקבלים תורה מוטב עם לב שם תהיה קבורתכם. אז יום כיפור מתגלה האדם, מימד המלאך שבו, האדם העיקר שבו, וביום פורי מתגלה האדם, לא כופים עליי את התורה, אלא הדור קיבלוה מתוך רצון, ולקח פורים וכיפורים דומים האחד לשני, שבשניהם מתגלה האדם. שאלה נוספת. המילה שלימות מפחידה אותי. נכון, באמת המילה שלימות יכולה להיות מפחידה, ולכן אנחנו צריכים להשתמש במילה אחרת, לא במילה שלימות, אלא במילה הדרגתיות, והשלימות היא תמיד יחסית, כי תמיד האדם מתקדם בחיים ורואה אופק חדש. שאלה נוספת, דוגמה אישית בבית. הורות, אין דוגמה אישית טובה, מה עושים? בהחלט, זה נכון שדוגמה אישית היא דבר חשוב ויעיל וראוי ומקדם, אבל יחד עם זאת, אנחנו לא צריכים להלכות את עצמנו יותר מדי. מדוע? מכיוון שנכון שאנחנו אולי מרגישים, מבינים, מתוך המציאות שהדוגמה האישית שלנו היא רעה, אבל הפתרון לדוגמה אישית של ההורים, היא לא על ידי שהם פעם אחר פעם יגידו לעצמם, אני לא טוב, אני לא הורה טוב. כשאדם פוגע בעצמו, כשאדם מלכה את עצמו, כשאדם משפיל את עצמו, הוא לא מקדם את עצמו. כשאדם פעם אחר פעם אומר, כמה אני לא שווה ואני לא יעיל ואני לא הורה טוב, הוא לא באמת מקדם את עצמו, הוא רק נותן לעצמו איזושהי אשליה מסוימת, שאני לא בסדר ואני רע, והוא מתכנס אל תוך עצמו, ולא בא אפילו, הוא מגזים בזה, אני קורבן ואני מסכן, ומה לעשות, וככה גדלתי. ומה עושה האדם הזה? בורח מאחריות ומבחירה בחיים. בוא נעשה משהו אחר. נכון, עשיתי טעויות, אבל אני בוחר להיות הורה יותר טוב, אני אתמקד להיות הורה יותר טוב, להפסיק כל הזמן להשפיל את עצמנו ולפגוע בעצמנו, לבקר את עצמנו. בוא נראה מה אני כן יכול להיות. סבא מסלבודקה היה אומר רעיון נהדר. אבן עזרא אומר, לא תחמוד, מה זה לא תחמוד? לא תחמוד, לא לרצות מה שיש למישהו אחר. לא תחמוד. ואומר האבן עזרא, משל, אם והיה, ועכשיו יש אדם שהוא כפרי, האם הוא ירצה להתחתן עם בת המלך? לא. מדוע? לא כי הוא לא רוצה, כי הוא לא מתחיל לרצות. הוא לא רוצה לרצות בכלל, כי זה בכלל לא קשור אליו. מה הקשר בין הכפרי לבין בת המלך? הוא לא רוצה לרצות דבר כזה, זה כל כך מופקע מבחינתו. כך גם כן לא תחמוד, שיהיה כל כך מופקע מהאדם, איזו עשיר השמח בחלקו, יש חיים כל כך עשירים בחיים שאני חי, למה אני צריך להתעסק בחיים של מישהו אחר? כך צריך הדבר להיות מופקע. מצוין, זה הסבר של אבן עזרא. סבא מסלבודקה הסביר את זה ככה, הסביר, זה משל, אבל הפוך. הבן מלך ירצה להתחתן עם הכפרית? מה פתאום? זה בכלל לא בשבילו, זה לא לרמה שלו, הוא הרבה הרבה יותר גבוה מזה. כך גם כן לגבינו. נכון, יכול להיות שטעינו, אבל פעם אחר פעם להתעסק, כמה אני לא טוב? לא. העבירות הם, או המימד השלילי, או הדברים השלילים הם פשוט לא אני, אני הרבה הרבה יותר מזה. אז נעשה סומרה בהחלט, אבל השאלה היא מאיזה מקום מגיעים אל הסומרה, על ידי הלקה עצמית או על ידי התקדמות וגם נעשה סומרה. נשקיע בסומרה, אבל לא להשקיע בזה יותר מדי, האדם השקיע בזה יותר מדי, הוא נעשה עם מאומר עצוב, מתוסכל, והתסכול הזה הוא לא רק בינו לבין עצמו, הוא גם בינו לבין האחרים, והוא משפיע גם על החברה. שאלה נוספת, איך זווית הראייה יכולה להשפיע על החיים? כאשר האדם משנה את האופן, את הזווית הראייה שלו על הדברים, אז דבר מעניין קורה. בהרבה מאוד מקרים, הדברים שהוא מסתכל עליהם גם הם משתנים. לדוגמה, האדם שומע מאשתו כמה הוא לא בסדר וכמה הוא רע וכמה הוא לא טוב וכמה הוא לא אבא טוב או כמה הוא לא מתנהל בצורה נכונה. טוב, מצוין, שמענו כאן מצוקה. אז היא עכשיו לא רק מצוקה, היא עכשיו מאשימה. אתה לא בסדר, כמה אתה לא בסדר, והיא מתקיפה והיא מבקרת. זה לא נעים. מה עושה האדם? אומר, רגע, היא מתקיפה אותי, אני אתקיף אותה בחזרה. אני לא בסדר, היא לא בסדר. הוא מחזיר לה כמה היא לא בסדר. עד כאן סיפור אחד, סבית ראייה אחת. כעת סיפור מספר 2, כלומר אותו סיפור, אבל זווית ראייה חדשה. בזווית הראייה החדשה, מה קורה? היא אומרת, אתה לא בסדר באלף, בית, גימל, דלת. אני יודע, זה קשה מה שאני אגיד כעת, אבל זה גם משתלם. יבוא הבעל ויגיד, רגע, 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 בוא ננשום אוויר. ננשום אוויר, רגע, ואז נגיד, טוב, שמעתי מה את אומרת. אני לא טוב בהיבט הזה, בהיבט הזה. עכשיו תגידי לי מה את רוצה. אל תגידי לי עכשיו, מה אני לא טוב, תגידי מה את רוצה. בוא נשנה את זווית הראייה. לא נראה כאן אדם מתלונן, נראה כאן אדם צריך. לא נראה כאן אדם מאשים, נראה כאן אדם שלא יודע לבטא את הצרכים שלו ולהגיע לפשרות. כעת אנחנו משנים את זווית הראייה. אם שינינו את זווית הראייה, מה קורה? אנחנו נגיד לה, אל יותר תאשימי אותי, אני אבקש לא להאשים, אני אבקש משהו אחד. תגידי מה את צריכה, מה את רוצה ונראה, מה אני יכול לעשות, איך אני יכול לעשות, איך אני יכול לעשות את רצונך, את רצונך, באופן שבאמת יהיה ככה יעיל, טוב ומתאים לשני הצדדים. מה קורה לשיחה הזו? היא מובילה למקום הרבה יותר טוב. כאשר הוא משנה את האופן שבו הוא מסתכל על המציאות, על האמירות שלה, לא בתור האשמות ולכן להתקיף מחדש, אלא בתור צורך ולכן לראות איך מגיעים לפשרות. אז הוא משנה את המציאות ואז גם מגיעים ליותר שלום בית. אז שינוי זווית הראייה היא בהחלט נפקמינה גדולה מאוד לאיכות חיים ברמה גבוהה או לאיכות חיים ברמה נמוכה מאוד. שאלה האחרונה, איך אני אמצא את המשמעות לחיים? התשובה היא, משמעות לחיים היא לא תמיד דבר שצריכים לחפש, היא דבר שצריכים ליצור ולעשות. מה זאת אומרת? אדם יכול למצוא את משמעות החיים, תורה, מצוות, נהדר. אבל אז הוא מצא מערכת שהיא לא בהכרח אישית, מתאימה לו, הוא צריך למצוא את הדרך המתאימה לו, איך הוא מזדהה, איך הוא מקריב, איך הוא משקיע, איך הוא מתאמץ, מה המחיר שהוא משלם למען אותה משמעות, למען אותה ערך. לכן, משמעות, אנשים רוצים משמעות. משמעות זה לא דבר שהוא נוחת על האדם משום מקום, זה דבר שאולי האדם נחשף אליו, אבל הוא צריך לקנות אותו, הוא צריך להזדהות איתו, וכדי להזדהות עם ערך, עם משמעות, צריך האדם לדעת להקריב, לוותר, להשקיע, להתמקד, להתרכז, לבחור. כאשר האדם עושה את התהליכים האלה והדומים לאלה, אז המשמעות היא חלק ממנו. לכן משמעות היא לא דבר שנוחת על האדם, אלא דבר שהאדם מייצר אותו. כמובן לא מייצרים משמעויות שהם לא לפי התורה והמצוות, אלא אנחנו עוסקים בתוך מערכת התורה והמצוות, איך האדם מוצא את המשמעות הראויה לו. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לאורי כהן, שלמה פולק. לכם המאזינים, מחר בעזרת השם, כאייל תערוג בנושא הפורים, הישועה והתקווה, 6:05 בוקר, היו ברוכים, לילה טוב.
על נתינת זכר למחצית השקל כותב המקובל רבי חיים פלאג'י. כל מי שנותן מחצית השקל מבורך שהוא בן העולם הבא ובעזרת השם לא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה. ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני משפחתו חס וחלילה היא מתבטלת ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה. והמתמיד בה מדי שנה יראה זרע ויעריך ימים. מי מוכן להפסיד ברכות כאלו? כולנו נרתמים ותורמים עכשיו זכר למחצית השקל לארגון החסד יד עזרה ושולמית. כוכבית 91-71 ואנו נדאג להעביר למי שבאמת זקוק.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
ועל פעילות העמותה.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 20-26.
מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 12:00.